הנושא הראשון שחשבתי לעסוק בו, ומה זה בכלל בן אדם? מי בעצם אנחנו? אני חושב שאפשר לומר אולי אפילו כל מה שאדם עושה מתחיל בעצם השאלה איך הוא תופס את עצמו. מה אני? מי אני? ומה אני רוצה מעצמי? ואני חושב שהשאלה היא שאלה לא ברמה הפילוסופית, אלא ברמה התרבותית. כלומר, התרבות באופן כללי זה הדרך שבני אדם חיים, והדרך שבני החיים נגזר מאיך הם רואים את עצמם ומה נקרא לממש את החיים שלנו. אני לא יודע כמה אתם מודעים, אבל יש למשל בעולם הרבה מאוד בני אדם, אולי מיליונים, אולי מאות מיליונים, אולי מיליארדים, של אנשים שמשוכנעים. ואני קראתי כמה וכמה ספרים שהדבר הזה הוא הנחת יסוד שם, שבני אדם הם חלק מעולם הטבע שהתמזל מזלם בתהליך האבולוציה הכללי בענף הקופים בסוג הומו סאפיאנס התפתח זן מיוחד של קופים שנפח המוח שלו יותר גדול, וכתוצאה מזה הם לא צריכים לטפס על עצים ולחפש אגוזים, אלא הם יודעים בצורה יותר מתוחכמת להוציא את פרנסתם. אבל בעצם האדם זה סוג של בעל חי, אלא שהוא בעל חי מתוחכם. זה שהוא מתוחכם זה נותן לו יתרון, זה שהוא מתוחכם וגם יוצר חיסרון. קופים לא יודעים להשמיד 6 מיליון איש בתאי גזים, זה רק קופים מתוחכמים מאוד יודעים לעשות את זה. המוח האנושי לפי הבנה הזאת זה אחת מהצורות של ההתפתחויות האבולוציוניות של מוח בעלי החיים, והאדם הוא בעל חי לכל דבר. עכשיו, אני לא יודע, יכול שאתם מסתכלים עליי כמי שמשמיד סתם, ואני אומר לכם, לקראת ספרי מדע, חילמים, שלוקחים את הקנקה הנחת מסוד, יש ספרי פסיכולוגיה, שמנתחים התנהגויות של בני אדם על בסיס תצפית בקופים, והבנת הדחפים שלהם, ועל פי זה, מסיקים מסקנות לגבי דפוסי התנהגות של בני אדם. אני כמה שנים שהייתי מנוי על ילדי טבע הדברים, חוברת ילדים עם הרבה קשורים יפים בעלי חיים, הרי תמונות יפות, הילדים שלי נהנו. בשלב מסוים כבר לא יכולתי לסבול את מה שכתוב שם, כי שם מתייחסים לבעלי חיים כמו בני אדם, והדבר הוא מאוד חמור, כי הוא מטשטש בכלל את ה... אז בשלב מסוים ביטלתי את המינוי, הבנתי על מערכת, אמרתי שלום, אני מבקש לבטל את המינוי של משפר הסדן, היא אומרת שם יש שם מלאכה טלפוניסטית, אפשר אולי לשאול מדוע אתם מכירים את המינוי? אמרתי כן, אני לא מסכים למה שכתוב שם. איזה דילה שכתוב שם הרבה על רפטינג? לא, רפטינג לא מפריע לי. אז למה? אמרתי, בגלל שבחורות האלה כל הזמן מסבירים איך שבעלי חיים הם חשובים והם טובים כמו בני אדם. אז היא אמרה לי, אני יודע, אתה לא מבין. ברור שבעלי חיים מתנהגים יותר יפה מבני אדם, אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, לחנך את הילדים שיתנהגו נורמלי, בריא, לפחות כמו בעלי החיים. אמרתי לה, הבנתי גברתי, מה לעשות, אני חושב שבני אדם זה יותר מבעלי חיים, יש להם צלם אלוקים. אתה דתי, טוב שלום להתראות. דתי, הם שוגעים חושבים שבני אדם יש להם צלמים, אלוקים וזה, תלם. המשפט מפורסם ב... היה מפורסם משפט מפורסם באנגליה שכלב משפחתי טרף, אכל, הרג ילד ומשפחה על המשטרה וזה לקחו אותו, רצו לראות בכלב, טענו שהפרעות שלו מהסוג של מופעות וזה הגיש בגץ, האבא איבדתי בן משפחה אחד, עכשיו בגלל דעות קדומות שאני אבד גם את הבן משפחה השני, וזכה בבגד, ולא הרגו את הכלב, הרזו לו את הכלב. אני אגיד זה בצורה יותר רכה. אם בן אדם זה בעל חג, שהוא חי וכל תפקידו לדאוג שיהיה לו נעים, שיהיה לו אוכל טוב, לא יצטרך לעבוד קשה, שיהיה לו מיזוג אוויר, שיהיה לו בגדים יפים, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאדם הוא משהו אחר לגמרי. השאלה היא באמת מה זה נקרא לעשות חיים? מה זה לעשות חיים? הרי לעשות חיים זה בעצם ארגום זול בעברית של השפה האנגלית. האנגלית אומרים to make love, to make כל מיני... תרגום בעצם, לעשות חיים זה לחיות. השאלה, מתי אדם מרגיש שהוא חי? יש אנשים שכאשר גומות אחיך, אתם יודעים שבלשון יש גומות, בגומות האלה יש חומרים כימיים שכשנכנס אוכל אז הם מתרכבים באוכל ויוצרים שדרים מסוימים לעצבים שמעבירים למוח את התחושה של הטעם של האוכל. יש אדם שאם גומות אחיך משדרים למוח אז זה המנגל 10, את זה קוראים לעשות חיים, שם הוא מרגיש שהוא חי. כי האוכל שנכנס דרך הפה, מה שנקרא חיים לא נורמלי. יש אדם אחר שהוא מרחיב את הדעת, שהוא מרגיש שהוא פותח אופקים חדשים במחשבה, זה בשבילו פסגת החיים. יש אדם אחר שכשהוא עושה חסד עם חברו אז הוא מרגיש שהוא עושה חיים, שהוא חי, שהוא ממש את החיים שלו בצורה הכי פנימית. מי מהם צודק? מה זה בן אדם? אני מוכרח לומר לכם, אני לא זכית לראיין אותך לפני שהגעתי ממנו, אבל אני עכשיו מתחיל לשוחח עם אנשים. אחד הדברים שמדהימים אותי, אני שואל אנשים, נגיד, מה השאיפות שלך בחיים? כמו אנשים לא יודעים להביא בעצמם, מה הם שעושים בחיים? אני מתכוון שזה מקצוע לבחור או לא בחרתי מקצוע? אני מתכוון לשאול באיזו יחידה אני מתגייס, תלוי למה אני מתכוון. אבל אין לאדם שיעור פנימי, מה הוא רוצה מהחיים שלו? מה אני רוצה מהחיים שלי? סתם שומעים החיים ויום אחד משתגלים אחורה ואומרים, נו מה עשינו? אדם בגיל צעיר, יוצא לדרך. עכשיו, דבר מינימלי. שישאל את עצמו, מה אני רוצה מהחיים שלי? יש לי עכשיו ביד 50-60 שנה של אקשן של פעילות, מה אני רוצה לממש בשנים האלה? איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי מקסימלי? היום כולם מדברים מימוש עצמי. אני מאוד בעד מימוש עצמי. אני חושב שאדם צריך לממש את עצמו. רק השאלה מה זה עצמו? האם עצמו זה גומות אחר? האם עצמו זה ההשתקרות של ממראות או מקולות? או אולי משהו אחר? קיצור, מי הוא הבן אדם? שלממש את עצמי, אני צריך לדעת מי זה עצמי. איזה חלק בקרבי הוא העצמיות שלי שאותו אני רוצה לממש? יש פירוש מעניין של הרב קוק. השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אייכה? הרי שאלה משונה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה? רשי שם כבר מתלבט בזה, אומר, פתח עמו בדברים. מה זה היקר? הרב קוק יש לו פירוש מעניין. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ודאי יודע את שם האדם. הוא שואל את האדם, בן אדם, אתה יודע איפה אתה? אם לא, אתה לא הולך לאיבוד? אתם יודעים שבעברית יש למילה התאבדות מילה מיוחדת, לאבד עצמו לדעת. כמה שאני יודע, בסופו פחות אין עצמי, מה זה לאבד עצמו? מה זה לאבד עצמו לדעת? אבל הבעיה הכי גדולה שבני אדם הם מאבדים את עצמם. הם מאבדים את עצמיותם. הם שוכחים מי הם. זה יכול לקרות לאדם הפרטי שהוא יכול להיות כל כך שבוי בידי איזשהו ציורים דמיוניים מה זה החיים ומה מטרת החיים ומה הערכי החיים, כל מה שהוא בכלל את עצמו, את עצמיותו, את פנימיותו, הוא לא שומע, הוא לא מקשיב, הוא לא מכיר. וזה יכול להיות גם לעם שלם שהוא נמצא בתהליך של אובדן זהות, אובדן עצמיות, אובדן שורשים. זה יכול להיות מצב של אנושיות שלמה שמגיעה אל המבול כי פשוט הפסיקו להיות בני אדם. והשאלה שאני רוצה לשאול בעצם, מה זה בן אדם? מה זה באמת בן אדם? השאלה היא לא פשוטה. יש עליה כמה תשובות שמה שאני ארצה להראות בסופו של דבר שהתשובות כולן מתלכדות. בסופו של דבר נובעים מאותו שורש. אבל אני כבר כמה שנים מתחיל את שנת הלימודים בשיעור הזה על מה זה צלם אנוכים. כי לפי דעתי, באופן מוסרי, פנימי, וזה הכל מתחיל. כשאדם ישאל את עצמו מי אני, וישאל את עצמו איך באמת אני מממש את מה שאני באמת. כי עולמנו המיוחד שבו, עולם מלשון העלם. העצמיות, האמיתיות, היא מחוסה, נעלמת כחושך, יחסי ארץ וערפי לאומים, ואדם הוא צריך לחשוף את האמת של החיים, לחשוף את העצמיות של החיים כדי לחיות את החיים בצורה נכונה. אז בואו נתחיל. אני בהתחלה אביא לכם שיטות שונות, לכאורה בלי קשר. אחר כך ננסה לחבר לראות את הקשר שבין השיטות הראשונות, השונות. שיטה ראשונה, שיטת הרמב״ם. ומעניין שהרמב״ם דן בזה בפרק הראשון של מורה נבוכים. לא מקדש. במורה נבוכים חלק א' פרק א', הדיון, מה זה תלם אלוקים? האמת היא שהרמב״ם דן בזה לא בהקשר שאני אמרתי, אלא בהקשר אחר. מה זה אלוקים? איך יכול להיות שאדם בצלם אלוקים? מה, לאלוקים יש גוף? אדם הוא דומה לאלוהים? אדם נברא בצלמו של אלוהים כדמותו של אלוקים? כלומר, אלוהים יש צלם ודמות ואדם הוא בדמותו? זה לא יכול להיות. מתוך כך, פרק שלם, הרמב״ם דן בדברים. זה זמן, נאמר מוסגר. בשיעור הזה וגם בהרבה שיעורים אחרים אין לי יכולת לקרוא את כל החומר שאני מבין, מפני שאחרת אנחנו לא נתקדם. אני הרבה פעם מביא מקורות שאני אקרא שורות בודדות בתוך הדבר, אבל אני מבקש, אני מציע, אני מייעץ לאנשים שיקראו את כל החומר הזה שאני מביא בעיון, מפני שהבנה שלמה בדברים שאני מלמד יכולה להיות רק אחרי שלומדים את הדברים בתוכו. אני בדרך כלל אשתדל לתת את המקורות שבוע לפני כן, כדי שאנשים יוכלו להכין זה לפני השיעור, אבל אם לא הספיקו להכין זה לפני השיעור, אפשר אחרי השיעור לקרוא את המקורות ולעמוד עליהם. אז תמצית מה שהרמב״ם אומר, ואני פה הדגשתי כמה משפטים בקווים, אני אגיד זה קודם בעל פה ואחר כך נראה זה בתוך הרמב״ם. הרמב״ם אומר שצלם אלוקים זה במובן הזה שצורת האדם, כלומר מהות האדם, יש בה בחינה מסוימת שהיא דומה למה שיש באלוקים. כלומר, יש תכונה מסוימת באדם שהיא דומה לתכונה של אלוקים. כי דמותינו, הוא מסביר הרמב״ם, בדמיוננו. ומה זה צלם? אצל הרמב״ם צלם זה צורה. כלומר, צורה לא במובן החיצוני, צורה בלשון הפילוסופים זה המהות. יש משהו במהות האדם שהוא דומה למהות האלוקית. מהו הדבר הזה? אומר הרמב״ם ככה, תקשיב. כמו שאלוקים אין לו גוף, ולא יעשיגו משיגי הגוף, אחד משלוש העיקרים של הרמב״ם בפרק חלק, תקדמה לפרק חלק, מה זה לא יעשיגו משיגי הגוף? לא יקרו לא מקרים שקורים לגוף. משיגי הגוף זה התארים שמצורפים לגוף. למשל, גוף נמצא במקום זה לזה, גוף צד מכאן לכאן. כל מה שמיוחס לגוף לא יכול להיות מיוחס לגוף. לא מקום ולא זמן ולא גדול ולא קטן ולא למעלה ולא למטה, לא שום דבר. אינו גוף ולא יציגו משיגי הגוף. כלומר, לא יקרו לו מקרים שקוראים לגוף. זה אחד מיוטים לקרים של הרב. ולמרות שהאלוקים הוא לא גוף ולא יציגו משיגי הגוף, הוא מציאות. הוא מציאות ממשית. הוא מציאות ממשית יותר מכל מציאות ממשית אחרת, עד שכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מעמיתת ימצאו. ואם כל הנמצאים לא ימצאו, הוא נמצא. אבל אם הוא לא נמצא, אף אחד מהנמצאים לא נמצא. הגדרות של הרמב״ם בתחילת יסודי התורה ביד החזקה. כלומר, אלוקים זו מציאות ממשית למרות שאינה גוף, וכל מה שקורה לגוף לא קורה לה. בסדר? אומר הרמב״ם, צלם האדם, כלומר, צורת האדם, מהות האדם, היא דומה לאלוקים בזה שהאדם באמת, מהותו של האדם, זה לא הגוף. מהותו של האדם זה השכל שבקרבו. מהותו, אומר הרמב״ם, האדם נברא בצלם אלוקים, כלומר, מהות האדם יש בה משהו שדומה למהות האלוקים. מהו הדבר הזה? שמהות האדם היא לא גוף, ולא יציגו המציגי הגוף, ובכל זאת היא ממשות והיא מהות האדם. מה זה? השכל שבקרבו.
כך כותב הרמב״ם, נקרא ביחד כמה משפטים. אומר הרמב"ם בהתחלה, צורה מפורסמת אצל ההמון ותמונת דבר ותורה שמה מיוחד בשון עברית תואר. כלומר, מילה צלם זה לא התואר. אמנם צלם, אני קורא בעמוד הראשון למטה. אני קורא במקומות שבהם סימנתי בכך. אמנם צלם נופל על הצורה הטבעית, רצוני לומר, על העניין אשר בו נתעצם הדבר והיה מה שהוא והוא עמידתו. המילה צלם בלשון התנ"ך, מסביר הרמב״ם, זה מהות הדבר, מה שעושה את הדבר למה שהוא. למשל, יש לאדם אור, זה נכון. האם האור של האדם עושה את האדם לאדם?
לא, גם לקוף יש אור, אפילו לחתום יש אור וגם לפיל יש אור. האור זה לא תכונה שעושה את האדם לאדם.
כשאני מדבר שאדם הוא בצלם אלוקים, כלומר, כשאני דן על מהות האדם, מה שעושה את האדם להיות אדם, זה מה שדומה לאלוקים. מהו הדבר הזה? אז מה זה צלם? העניין הוא באדם הוא שבעבורו תהיה השגה אנושית, ומפני ההשגה הזאת השכלית נאמר לו בצלם אלוקים ברא אותו. מה עושה את הבן אדם להיות בן אדם? השכל שמכירו. מה? נכון שהרבה דנו פה ברמב״ם מה הכוונה לשכל? שהרי לכאורה
גם לבעלי חיים ברמות שונות יש גם כן איזשהו תבונה
ברמה זו או אחרת, ולכן הרבה בני אדם התבלבלו ואמרו שההבדל בין אדם לבעל חי הוא רק כמותי ולא איכותי. אבל
הרמב״ם שאומר שכל,
יש כאלה, כך כותב אבני נזר, שמה שהפילוסופים קראו שכל, חזר קראו לזה נשמה. כך כותב אבני נזר, שזה בדיוק מה שמתכוון הרמב״ם, נשמה. יש כאלה שרצו לפרש את הרמב״ם ולומר
השכל העיוני. השכל העיוני זה לא שכל שהוא מבין את מה שהוא רואה ורק לומד להסתדר, אלא יש לו יכולת לפתח מחשבות רוחניות שדנות בדברים ערכיים שהם לא קשורים למציאות.
כך או אחרת, מה שברור ברמב״ם, שמה שעושה את האדם לאדם, זה החלק הרוחני שלו.
אני מיד אשאל.
הייתי רוצה לתת לכם קצת השלמות מחוץ לתורה, ואחר כך נחזור לרמב״ם. שני דברים. דבר ראשון, פעם הזמנתי לכאן פרופסור לביולוגיה,
אני יקר בשם פרופסור אלישע אס, מרצה לביולוגיה למדעי החיים בבר אילן, פרופסור בעל שם עולמי שמרצה בכל העולם על הנושאים שקשורים למדעי החיים. ביקשתי ממנו פה למכינה, הזמנתי הרצאה בנושא איזה הבדל מדעי מהותי המדע יכול להבחין בין אדם
לכל בעלי החיים האחרים. שוב שאלתי אותו, האם כל העניינים האלה זה רק מיסטיקה דתית? או שהמדע יודע להבחין בפרמטרים שיכול למדוד אותם על ההבדל המהותי שבין בן אדם לבעל חי? הוא בא נתן פה הצעה מאוד מעניין, דיבר הרבה דברים, אבל אני לא זוכר את הכל. אני אשמח אם תבקשו לי, לא זוכר מי, אחד הרב משחרר על הצעות חול, שיזמין אותו עוד פעם, עושה בחסד עליון, מאוד מעניין, כדאי לשמוע הצעה מנו לנושא הזה. בכל אופן, הוא אמר את הדבר הזה. בכל התצפיות שנערכות לבעלי החיים, הצופים איך בעלי חיים מתנהגים ומנתחים בשביל מה ולמה הם עושים את מה שהם עושים. כל התנהגויות בעלי החיים בעולם מקוטלגת לשני פרמטרים. פרמטר אחד קוראים לו באופן כללי הישרדות. הם לומדים לחפש אוכל, הם יודעים לברוח מטורפים, הם יודעים להתמודד עם תנאי האקלים, הם יודעים לנווט, למצוא מקום שיש מים. כל מה שהם עושים קשור, מה שנקרא, הישרדות פיזית של להתקיים אוכל ולהימנע מכל מיני דברים שמסכנים את החיים. הפצת גנים. יש בבעלי חיים קביעה עצומה לדאוג, להבטיח שמחשבת השם בעולמות יתקיים והם יפרו ויראו. אחד הדברים מעניינים, שבעלי חיים יש דחף להתרבות, שלפעמים הוא גם יכול לבוא על חשבון ההישרדות. כלומר, בעלי חיים מוכנים לצאת, נגיד למסע ארוך, אם יודעים שיש מקום מסוים, סיכוי יותר גדול שהצאצאים שלהם ישרדו שם, הם יכולים לצאת למסע מאוד ארוך, למרות שמסע זה חלק גדול מהם בסוף מת, כדי להגיע למקום שבו הם יבטיחו שהקבוצה תוכל להתאים ולהשריץ הרבה מאוד צאצאים. יש כל מיני דברים מעניינים בביולוגיה, המסע של הצבים בים, ועוד כל מיני דברים, אני לא אכנס להם, אבל אמר פרופסור, כל מה שבעלי חיים עושים הוא בכך מקוטלג, או מהסיבה הראשונה, או מהסיבה השנייה, או משני הסיבות גם יחד. לא נצפתה מעולם אצל בעלי חיים שום פעולה שאיננה מוסברת על ידי אחד משני החפים האלה. חוץ מבני אדם. שללא ספק הם עושים הרבה דברים משונים שלא תורמים שום דבר להישרדות שלהם ולא להפצת הגנים שלהם. כולל מסירות נפש לערכים, כולל כל מיני דברים שביטוי של אהבה, של אמונה, של מסירות, של עזרה הדדית, שלא יכולה להיות מתפרשת בשום פרמטר משני הפרמטרים הללו. זה אומר שיש לאדם משהו אחר, משהו שהוא על גבי הצרכים הפיזיים של הישרדות והפצת הגנים, והמשהו אחר הזה הוא קיים, הוא דומיננטי והוא דוחף את האדם. שימו לב, זה לא אומר שכל בני אדם ככה מתנהגים. נמשל כבהמות נדמות, ודאי שיש בני אדם שאם תצפה בהם הם יתנהגו בפועל בדיוק כמו בהמות. כל פעולה שהם יעשו זה רק מה שהם מרוויחים, כל ההסתרדות, כל ההפצת הגנות. אבל עצם העובדה שבבעלי החיים אתה לא יכול למצוא שום דבר שחורף מה, אצל בני אדם אתה מוצא פעולות אחרות, זה אומר שיש באדם משהו אחר שהוא יכול לממש אותו ויכול לא לממש אותו, אבל יש פה משהו אחר שלצורך העניין נגדיר אותו מותר האדם מן הבהמה. ומותר האדם מן הבהמה לפי פרופסור איזה?
שהוא מסוגל לעשות מעשים בשביל ערכים. ערכים שלא נותנים לו שום יתרון בשני הפרמטרים החומריים שהזכרנו קודם. זו הגדרה אחת. שנייה. הגדרה השנייה שידע שני חינם שאני רוצה לתת לכם, זה לספר לכם על מחלוקת מפורסמת שהייתה בין אריסטו לאפלטון. גם אריסטו וגם אפלטון אמרו שבן אדם רציני זה בן אדם שיש לו חיי רוח. אבל ההבדל היחידי בין אפלטון לאריסטו היה בשאלה באפלטון. לפי אפלטון, האדם הוא הופעה של אידאה. לשון חז"ל, הנשמה קיימת גם לפני לידת האדם, האדם נשמת הנשמה בגוף. במובן הזה, אפלטון. עוד פעם. אתם יודעים ששני חכמי יוון הכי גדולים היו אפלטון ואפלטון ואריסטו. מי שאגב לא מכיר, כלומר אפלטון היה הפילוסוף הראשון הגדול, הוא גם פילוסוף מפניו, אבל הפילוסוף הגדול היה אפלטון. הוא הקים את האקדמיה, האקדמיה זה היה המוסד המדעי הראשון ללימודי הפילוסופיה ושאר החוכמות שהקים אפלטון. וגדול תלמידיו, רבו של אפלטון היה סוקרטס, אבל סוקרטס לא השאיר בכתבים כמעט כלום, או כלום, כלום לא השאיר בכתבים. כל מה שאנחנו יודעים על תורתו של סוקרטס זה מאפלטון שהיה תלמידו, שהוא את רוב כתביו הוא כותב כשיחות בין סוקרטס לתלמידיו, אבל החוקרים טוענים שבעצם הם מבחינים בין מאמרים שהם באמת אותנטיים ומתארים את דמותו האמיתית של סוקרטס ותורתו, ובין הרבה מאמרים אחרים שזה רק שיטה ספרותית להגיד את זה לשם סוקרטס, ובעצם זה תפיסתו של אפלטון. בכל אופן, כתבי אפלטון זה הכתבים המפורסמים והיסודיים ביותר בפילוסופיה של היוונית, ולאפלטון גדול תלמידיו היה אריסטו, שאחר כך עזב את האקדמיה והקים לו מוסד אחר, מדעי, והוא גם כן היה מגדולי הפילוסופים ששלט בכיפה בעצם יותר מאפלטון במשך כאלף שנה, ובערך לפני 400-500 שנה התחילה בתקופת הרנוסנס דחייה של הפילוסופיות הנאו-אפלטוניות, ועם זה כל תקופת הדחייה וכו'. בכל אופן, התפתחות המדע האנושי והפילוסופיה האנושית הינה הרבה דורות סביב הציר הזה של המתח בין תפיסותיו של אפלטון לתפיסותיו של אריסטו. אחת המחלוקות החשובות בין אפלטון לאריסטו שאני עכשיו מתאר בפניכם היא שאפלטון האמין שיש עולם של רוח. יש דבר כזה עוד לפני ההתגשמות כאן. קרא לזה עולם הדיבאות. והופעת החיים האנושיים זה מימוש האידאות בחיים. והאדם הוא יצור שמגלה בחיים בפועל את האידאה הפנימית שבקרבו. עכשיו אני מוסיף עוד מאמר מוסגר היסטורי. אפלטון כנראה, לפי החוקרים, למד באלכסנדריה של מצרים. אלכסנדריה של מצרים הייתה מרכז רוחני גדול לפני התפתחות החוכמה והתונה. המרכז של המדעים והחוכמות היה באלכסנדריה של מצרים, וכנראה שאפלטון למד שם. אפלטון היה באלכסנדריה ב-1200
בערך 50 שנה
אחרי שירד לשם ירמיהו הנביא עם שירית הפליטה מישראל.
זה היסטורי, תקופה שהפלטון היה באלכסנדריה, זה בערך 50 שנה אחרי שהיה שם ירמיהו הנביא ושירית הפליטה ברוב הנריה. ולכן בספרים עתיקים שלנו אומרים שיש הרבה מאוד רעיונות בפילוסופיה של אפלטון שהם קרובים למבט האמוני. כלומר, ברור שיש גם השפעות של תפיסת ישראל, ולא סתם תפיסת ישראל, הנביאים שהביאו אותם את כל המבט הפנימי וכל חוכמת הסוד לאותם מקומות שהם הגיעו לשם, זה המקום ששם צמח אפלטון והביא את זה לאתונה והלביש את זה בלבושים של הפילוסופיה הכללית. זה לא שכל מה שאפלטון אמר זה יהדות, אפלטון אמר הרבה דברים נוראים וחמורים, יש לו דעות משומות בהרבה מאוד תחומים, אבל בכל זאת לעומת אריסטו יש בו רעיונות רוחניים יותר. אבל גם אריסטו שהיה ביסודו מטריאליסט הרבה יותר חומרני בתפיסותיו הפילוסופיות מאשר אפלטון, הוא אומר ככה: האדם יכול לבנות את ממד הרוח שבקרבו על ידי עמלו בחוכמה, ואז הוא מממש וראוי לשם אדם. אם הוא לא מסכים, אז הוא נשאר בהמה. וזה הידוע בין תלמידי אריסטו
שהם היו בצפים לבני אדם שלא לומדים חוכמה. בטח שמעתם על אחד מתלמידי אריסטו הגדול, דיוגנס, זה פילוסוף קצת אולי משוגע בימים שלנו, אומרים, היה גר בתוך חבית ורק עוסק בפילוסופיה ובמדעים, ומדי פעם הוא היה לוקח לפיד, רץ בערב בשוק של אתונה וקורא בקול גדול: מישהו ראה פה בני אדם? מישהו יודע איפה יש פה אולי בני אדם? אני רוצה קצת לפגוש בני אדם. הוא מתכוון: חבר'ה, אתם כולכם חמורים, מה שמעניין אתכם זה כסף ופרנסה ואוכל ונשים ויין, אני מחפש אם יש בני אדם שמעניינים אותם דברים רוחניים. האגדה מספרת אלכסנדר מוקריק, שהיה תלמיד של אריסטו, אריסטו נזכר על ידי אביו, פיליפוס מלך מקדוניה, להיות מורה פרטי. במשך שנתיים גר אריסטו בארמון של פיליפוס מלך מקדוניה ולימד את אלכסנדר חוכמה. ואלכסנדר הלך לבקר את דיוגנס. אז מסופר שהוא הגיע אליו ושאל אותו: מה אתה רוצה שאני אתן לך כמלך גדול? אני מוכן לתת לך הרבה, שמעתי עליך שאתה אדם גדול. אמר לו: כן, הייתי מבקש שתזוז קצת כי אתה מסתיר לי את השמש. זה סיפור ידוע. למה אני עכשיו נפלתי עליכם פתאום סיפורים כאלה? כדי לומר שאפילו גוי חכמי קדם פסו לאנשים שחושבים שהחיים זה רק הנאות חומריות. התרבות ההובית, שחלק מאוד גדול מהתרבות האמריקאית שקועה בה, שלעשות חיים זה מהבורגראנש ומהיין ומכל מיני דברים כאלה, וזה נקרא לעשות חיים, זה שפל המדרגה של המין האנושי שמרגיש שהוא מממש את עצמו בהנאות חושיות. בעבר, אפילו אצל החושבים של הגוי, כל הקלאסיקה של ההוגים באירופה לא העלו על הדעת בהמיות גסה, חומרנית כזאת. לא צריך בשביל זה את הרמב"ם. הדבר הזה היה מקובל על רוב הוגי הדעות בעולם הגוי, שתפאר את האדם
זה המחשבה, זה השכל, זה הכרה, זה המושגים הערכיים. אני אומר, היה ויכוח בין אפלטון לאריסטו אם זה קיים עוד לפני לדעת האדם, וזה שייך לעצמיות האדם, בין אם הוא מגלה את זה ובין אם הוא לא מגלה את זה, זה דעת אפלטון, או שזה תלוי באדם. ואם הוא לא מגלה את זה, אז הוא באמת חמור, בהמה, ואם הוא מפתח את זה, אז הוא זוכה להתרומם ולהיות בן אדם. אבל לחשוב שבן אדם זה בעל חי שכל חייו רק דואג לצרידות, לפרנסה, לאוכל, לאסתטיקה, להנאות חושיות, זה אפילו אצל התרבות של הגויים היה נחשב לשפל תרבותי שאין דוגמתו. אני חוזר, אומר משפט אחד, רדת לשון, הרמב"ם אומר, בואו רגע, אני אגבור את זה ואתן לכם לשאול. בואו רגע נקרא שוב את הפטור השמאלי אצל הרמבו. נעשה אדם בצלמנו כי הצורה המינית, כלומר, שעושה את מין האדם לאדם, כן? יש מינים שונים, הצורה המינית זה המהות של הדבר שעושה את המין הזה למשהו. הצורה המינית, מה שכתוב, נעשה אדם בצלמנו, מתייחס לצורה המינית של האדם, כלומר, מה שעושה את האדם לאדם, אשר היא ההשגה השכלית. והמילה דמות, זה לא של אלוקים יש דמות חס ושלום, אלא זה מין דמו, כלומר, דמיון בעניין. עכשיו נקרא את הסיכום של הרמב"ם. וכאשר יוחד האדם, אני קורא את עצמו למטה, בעניין שהוא זר בו מאוד, דבר שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח, כלומר, בעולם הפיזי, אין שום יצור כזה, והוא השגה השכלית, אשר לא ישתמש בחוש, לא מעשה יד ולא רגע, לא מעשה גוף, לא יד ולא רגע. מה? דמיון אותה בהשגת האלוה, שגם היא אינה בכלל. אם אינו יש דמיון באמת, כמובן, ההשגה האלוקית זה משהו לאין ערוך שונה, אבל אני רואה מן הדעת תחילה. ונאמר באדם מפני זה העניין, רצוני לומר, מפני השכל האלוקי המודובק בו, שהוא בצלם אלוקי בדמותו. לא חס ושלום שאלוה יש לו גוף באדם. מה יש באדם? שכל אלוקי מודובק בו. כאן הרמב"ם כבר מדבר ברור. היכולת של האדם להשכיל את השכל האלוקי, את החוכמה האלוקית, את הצדק האלוקי, את האמת האלוקית, או אם תרצו במילה אחרת, את התורה. התורה זה השכל האלוקי. היכולת של האדם להיות מלא בתורה, זה דומה לאלוקי. למה? כי מהות האדם זה ההשגה השכלית שלו. וזה לא גוף, ולא עושים את זה בחוש, ואין פה הנאות חושיות, ותנסו לתפוס את השכל, ולא תצליחו. בכל עוד, בכל זאת, זה מה שעושה את האדם לאדם. אתם מכירים את הבדיחה, נוסרת. אחד משולי הבחירה אמר המורה, אתם רואים, אי אפשר לראות אלוהים ולא לשמוע אותו ולא לרחוש אותו ולא להרגיש אותו, זה הכל דמיונות. מה שאי אפשר למדוד אותו ואי אפשר להעריך אותו ואי אפשר זה, לא קיים. קפץ אותו תדמית, אמר לך בה, אמרתי לכם שאין למורה שלנו שכל, הרי את השכל שלו אי אפשר למדוד, אי אפשר לראות, אי אפשר לחוש, אי אפשר לראות. זאת אומרת שזה לא קיים. זה נכון. יש באדם משהו שהוא איננו תחת שום פרמטר חושי, ובכל זאת, המשהו הזה, זה המשהו שעושה את האדם לבן אדם, והוא יותר ממשי ויותר מציאותי מכל דבר אחר, ומימושו למימוש האדם. לדעת את השם ולדבק את שכלנו בשכל האלוקי, זה מימוש החיים של האדם לפי הרמב״ם. שאלות עד כאן. אמרתי מה? גם גויים יכולים להשיג את אלוקים. הם לא חייבים במצוות, אלא בשם המצוות בני נוח. אבל הרמב״ם אומר, גוי שמשיגים את מציאות השם ומאמינים בה ומתוך כך מקיימים שבע מצוות בני נוח, הם חסידי אומות עולם ויש להם חלק לעולם השם, והם ממשים בסדר אלוקים באדם. עוד שאלות? כן? אתה מדבר על מוגבלויות, נפרעויות. מה? כן? תשובה. יש. הרבה מחלות. יש מחלות שפוגעות בדברים כמות. יש מחלות שפוגעים בדברים יותר חמוצים. כל המחלות בעולם הוא תוצאה של הבחירה בירה, ויצר הרע, ויש סוגים של שונים של מחלות. וככל שהבעיה יותר גדולה, זאת אומרת שיש פה חיסרון יותר גדול. כמו שרחמנה נצלן, יש סוגים שגורמים לבעיה. יש גם איסורים שגורמים למציאות, של פגיעה בעיקר מהות האדם, שזה זה לא דבר של אחד. זה לא, זה תוצאה של חטא האדם. חטא האדם גורם להרבה שימושים. מה? זה שאלה ידועה, ואנחנו נדון בה אולי בשיעור אחר. ודאי שלא כל אחד סובל רק את החטאים שלו. וכי בשואה לא נהרגו צדיקים עליונים? השאלה מדוע יש צדיק ורע לו היא שאלה ידועה, ואיך יש תינוקות שמתים באבון אבותיהם, ואיך יש בכלל תינוקות שנולדים בעלי מומים. זה קודם כל מרביל אותנו להבנה מאוד חשובה שהעולם הוא לא אוסף של בגידים, אלא העולם הוא אחדותי וכולם ערבים זה לזה, וכשיש רשע וחיור במקום אחד תוצאותיו ניכרים הרבה מקומות. זה שוגע בפני עצמך.
אז אתה שזה שוגע במהות החיים שלו, אז אתה לא יודע למה לתקן. נכון, זה היה כלל יש לי כבר,
אתה מתקן את זה. נכון. אותם אלה שנרצחו בכבשנים לא יכולים לתקן את עצמם יותר. נכון. רשעת האדם יכולה להוביל למציאויות שבאופן פרטי אדם נלקח ממנו הכול. כולל זה שהוא לא יכול לתקן את עצמו. אבל טוב, יש גם חשבונות נוספים, יש גם עולם הבא, יש לעתיד לבוא, אני לא נכנס לסוגיה, אני אומר, אנחנו נעסוק בשיעורים כלליים, סוגיית השגחה, השגחה פרטית, מצדיק ורע לו ורשע וטוב. בסדר? זו סוגיה אחרת, זו סוגיה חשובה, סוגיה אחרת, זה לא נושא. כן. גדולי ההוגים בעולם הגוי.
הגוי, אחרי מצרים. אז איך יכול להיות שמתוך כל הסגולה הזאת, אחרי שהם גם אומרים שזה
בן אדם שמשעבד את החוזיות וכל זה, הוא פשוט בן אדם שפל, והם יוצאים בסוף ספרטה וכל המשחקי שם של נציע שיעבו לגוף ורק...
אני לא אמרתי כרגע שהחוכמה היוונית זה פסגת המוסר והצדק והיושר האלוקי. אני יכול להראות לך הרבה מחלות באתונה ובפילוסופיה היוונית. אפלטון למשל, שחלק מדבריו, אמרתי, קרובים לאורך הדלמנותה, שהרב קוק משתמש למשל לביטוי אידאה. הרב קוק משתמש בו די הרבה פעמים, כי יש איזה מושג שהוא דבר המחשבה האנושית, זה מושג שאנחנו מסכימים איתו, שיש אידאות. אפלטון כתב בספרו המדינה, שהוא מציע לחלק את המדינה לשלוש מעמדות. מעמד השלטי, האצילים, הפילוסופים, מעמד החיילים, ומעמד הפועלים. היה מעניין, נכון? זה לא נגמר. בשלושת הממדים האלה צריכים להיות גבולות ברורים וזכויות שונות, והנשים צריכות להתחלק גם כן לשלוש, וכל קבוצה צריכה לעשות שותפות בנשים. כל הנשים שייכות למעמד הפועלים יהיו שייכים לכל הפועלים, וכל הנשים שייכות למעמד החיילים יהיו שייכים לכל החיילים, וכל הנשים שמעמד הנשים יהיו שייכים ל... חוויה חברתית כזאת. מעניין, אה? איך רוקה דעות חכם יכול להגיד אבלים כסויות ושטויות כאלה. זה קשור לסוגיה אחרת, שאנחנו נבדוק את ההבדל בין חוכמת אנוש לחוכמת אלוקים. וההבדל בין הפילוסופיה והמדע הכללי, שהוא הביא את האנושות להרבה הישגים גדולים, אבל יחד עם זה הוא הביא את האנושות גם לתהומות נוראים, בין תורת השם, שכולה מראשיתה ועד בלתי סופה, יושר אמת וצדק שהביאה את האח טוב לעולם. זו סוגיה אחרת. שאלה אחרונה, לפני שממשיכים. לא בטוח שמעתי מה שאלת, אבל נדמה לי שאלת שאלה מאוד חשובה. עוד פעם? מה, המדע? אתה מדבר על המדע? אתה פשוט על משהו אחר. לא, המדע הוא ודאי גם כחלק מהשלמות האדם, אלא שהרמב״ם אומר שחוכמת האלוקים היא פסגת החוכמה. כלומר, המדעים זה ידע פרטי, וחוכמת האלוקות זה הסדר הכללי של הכל. אז מה שיותר כללי, מה שיותר מקיף, הוא כמובן יותר עליון, יותר שלם. אבל ודאי שהשלם מורכב מהחלקים, והמדע הוא אחד מחלקי החוכמה שלפי הרמב״ם ראוי להשלים אותה. למשל, לפי הרמב״ם, נביא יכול להיות רק אדם שבקיא בכל המדעים, בכל החוכמות האנושיות, וגם בכל חוכמת התורה. אבל בשביל להיות נביא, הוא חייב להיות בקיא בכל החוכמות ובכל המדעים שהבן אדם הגיעו אליהם. כלומר, הנביא במה שהוא מביא את עולמו הפנימי למיצוי שהוא מעל החוכמה, כי הנבואה היא מעל החוכמה, הוא צריך קודם כל למצות את ההשגה השכלית עד תומה. ולמצות אותה עד תומה זה גם כל החוכמות וכל המדעים. אז הרמב"ם לא מזלזל במדע, הרמב"ם עצמו היה איש מדע, היה רופא וכו', אבל חוכמת האלוקות זה הפסגת. זה המבט הכולל לכל. והמדעים מקבלים את ערכם הנכון מתוך הספירה השלמה של חוכמת אלוקים. אני, טוב, נו, עוד שאלה אחרונה, נו. אמרתי לא. לא, לא, בסדר. הוא נותן לך.
בן אדם יכול להגיע לכיפוש עצמי ברוחניות שלו גם יש בן אדם בסדר ברוחניות שלו ועוד הוא. בן אדם אחר ש... לא דווקא יגיע לדרך של בן אדם כאילו
אני אגיד לך שני דברים.
שמעתם משהו שם? יש פה אנשים שלא שמעו את שאלתך. אתה מוכן לחזור על שאלתך בקורא?
זה בן אדם יכול להגיע לרוחניות,
לא דווקא דרך התורה. יכול להגיע לרוחניות, לא יהיה לנם שיש לה איזה בהודו, יהיה לנם אחרי שיש לה איזה משהו אחר. אז כל הרב זה... זה בצורה שהוא מכיר רוחניות, זה לא משהו שאומרו. אני אתן לך על זה שתי תשובות שהן שתיהן אמיתיות, ופחות זו משהו. א', אתה צודק. ב', אתה לא צודק. אני אסביר. כל מה שיש בעולם עשה אלוקים את זה ולעומת זה. מול כל אמת יש שקר, מול כל טוב יש רע. בוודאי שיש רוחניות שהיא אמת ויש רוחניות שהיא שקר. כל דבר זה ככה. ודאי שאדם יכול להיות חכם להיטיב, יכול להיות חכם להרע. יכול להיות שאדם יהיה משכיל וכל מה שהוא יאמר יהיה אמת. יכול להיות שאדם יהיה משכיל מאוד ויגיד אבלים ושטויות ושקרים. זה פשוט. אז לכן אתה לא צודק. זאת אומרת, אתה כן צודק, אבל זה לא מהווה קושי על מה שאלתי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. יש היום בעולם נהירה להודו שלא הייתה דוגמתה אולי אף פעם בהיסטוריה. מכל ארצות המערב בעיקר. מאמריקה ומישראל, שאנחנו עוד יותר אמריקאים מאמריקאים. למה? אתה יודע למה? כי באמת התרבות החומרנית שהופכת האדם לבהמה היא נמאסה כבר. אנשים מחפשים קצת רוח. אנשים הולכים להודו בפני שיש שם דברים אחרים. נמאס. החומר זה דבר כבר מאוס. אנשים בכל זאת זה אדם, יש להם נשמה, יש להם צלם אלוקים, וכל הזמן מלמדים אותם להיות בהמות. הריאקציה לחומרנות המערבית זה סגידה ונהירה שעוד לא הייתה דוגמתה להודו. עכשיו אספר לך עוד סיפור. סיפר לי פעם בוגר שלנו שהיה שרת 4 שנים סיירת מטכ"ל. סיפר לי סיפור מעניין. ישבתי איתו פעם 4-5 שנים אחרי השירות הצבאי. סיפר לי, אומר, תשמע, הצוות שלנו מאוד מגובר. עד היום יש קשרים נפלאים בין כל האנשים בצוות. רוב האנשים בצוות עוד לא התיישבו. רובם עוד מסתובבים בעולם. וחלק גדול מהם מגיע להודו. אחרי שהם מגיעים להודו, באים אליי הביתה. צריכים לשאול אותי שאלות בלעדו. אומר להם, מה קרה? נפלתם על הראש? בצבא הייתם שוחקים עליי, חבל הזמן. צריכים. למדנו להבין שיש דברים יותר חשובים מבנות, מיין, מחוויות, כל דברים כאלה. איפה למדו את זה? בעוד. עוד הוא דבר נורא מה שיש. אנחנו נלמד על הבודיזם, על האינדיס, אולי קצת אני אצליח למה. מביאים את העולם לעבדות, ולא סתם עוד הוא, כל זמן שהתפיסות הרוחניות היו שליטות שם, אחת המדינות הכי סוברות בעולם. מדינה ענקית, עם פוטנציאל שאי אפשר לתאר בכלל. הם מפגרים אחרי התרבות המערבית בדורות. בגלל פטליזם רוחני שנלמד אותו פעם אחרת. אבל זה נכון שהרבה אנשים היום נוהרים להודו כי מעניין אותם לראות בני אדם. שחיים באופן אמיתי עולם רוחני. ויש אנשים שמגועה מגיעים לבית המדרש.
תלמיד חכם חשוב. אין הרבה שיעורי מולה זה פה, שסיפר לי כשהוא הסתובב, למד פילוסופיה באוניברסיטה, למד את זה בהדגשה המערבית, וזה הכל לא מצא חן בעינה, נסע להודו, והתמחה לבודיזם, דיבר מממשלת יוון מנהיג, לשב במגזר שנתיים לעשות עבודת מחקר על זן בודיזם, אבל אז, בזה נסיעה מקרית לארץ, הוא פגש מישהו שלימד אותו אורות הקודש. ואז במקום לגשת למגזר הזן בודיסטי, הוא למד מכון מאיר, היום הוא תלמיד חכם פשוט. הרבה אנשים היום נוהים להודו, כי נמאס להם מהטמטום הבהמי של התרבות המערבית. הם מחפשים קצת רוח. אתה צודק, אנשים שמחפשים רוח יכולים בסוף לקבל רוח שקר, רוח חיוויים. ולהיות שם מסכנים ואומללים, וכמה יהודים שם, ישראלים מסכנים, תקועים שם ועוד חולים ומסכנים, זה חבל הזמן. מסובכים עד מעל הראש. וגם בעוד זאת מקום כל מקום בעולם, יש אנשים שהם באמת אנשי רוח, ויש שרלטנים שיודעים איך לעשות כסף מהישראלים, זה גם כן חבל הזמן. אבל אתה צודק, פחות יש קצת רוח, ולא כאלה בהמות. טוב, המהר"ל חולק על הרמב״ם. אני חשבתי, גם אנשים ששאלו אותי פה שאלות, חשבתי שהולכים לשאול אותי שאלה מאוד קשה על הרמב״ם. הרמב״ם חושב שהשכל הוא העיקר ולא המעשה? זו שאלה לא פשוטה ביד. מה עיקר האדם? לדעת את השם או לקיים את מצוותיו?